ערב טוב לכולם, כאן רוני ויינברגר, יש כרגע כמה עשרות אנשים על הקו, אני שמח על ההצטרפות שלכם, השיחה הקשבה לשם שינוי, על הבחירה שלכם להיות כאן הערב ולהשקיע עכשיו שעה ורבע מזמנכם, ממש ממש לא טריוויאלי. אני יכול להגיד שלשיחה נרשמו 132 משתתפים, זה משהו שמצד אחד מאוד משמח ומאוד מרגש אותי, ומצד שני אני שם לב שזה מגביר קצת את תחושת הלחץ לעמוד בציפיות, לספק ערך משמעותי, וזאת באמת הכוונה שלי כאן הערב. כרגע אתם אמורים לשמוע אותי ולראות את השקף הראשון, את כותרת המצגת. בהמשך, אלו מכם שמחוברים טלפונית, אני אוכל לעבור למוד שמאפשר לכם לדבר, כרגע רק אני יכול לדבר. אז אני אפתח בכמה מילים על עצמי, לאלו מכם שלא מכירים אותי, ובהמשך גם על איך להפיק ערך מרבי מהשיחה. שמי רוני ויינברגר, אני נשוי, אב לשלושה ילדים. כיום אני עובד בחברת הייטק גדולה ומנהל צוות בינלאומי של מהנדסים. בנוסף אני מנחה סדנאות, מעביר קורסים ותהליכים אישיים שנוגעים לפיתוח מנהלים ועובדים, ואני מתמקד בתחומים של תקשורת אפקטיבית, פיתוח קריירה וקואוצ'ינג. השיחה הזאת, ההרצאה הזאת מבוססת בעיקר על תחום שנקרא תקשורת מקרבת. אלו מכם, יש פה הרבה אנשים שמכירים את התקשורת המקרבת ולא מעט כאלו שאולי זו פעם ראשונה עבורם. אז כמה מילים על התקשורת המקרבת ועל הקשר שלי אליה. אני נחשפתי לראשונה לתקשורת המקרבת לפני כ-7-8 שנים, ומאז אני כל הזמן לומד, מתרגל ומנחה אותה במסגרות שונות בארץ ובחו"ל. אני יכול להגיד שעד היום, בשנים האחרונות, יצא לי כבר ללמוד עשרות אם לא מאות שעות ממדריכים אחרים, וגם להנחות מספר דומה של שעות. את ההיכרות הראשונה לשיטה אני חייב ומוקיר תודה למירי שפירא, על הקו היום כנראה, אישה מופלאה, מורה וחברה שבמשך קרוב ל-20 שנה נגעה עם התקשורת המקרבת באלפי מורות, גננות ותלמידים. המיקוד שלה היה בעיקר בתי ספר וגני ילדים. בהמשך, גם לשמחתי וגם למזלי, יצא לי ללמוד באופן אישי ואינטנסיבי בארצות הברית עם מרשל רוזנברג שפיתח את השיטה ועם מדריכים בינלאומיים נוספים. היום התקשורת המקרבת מהווה עבורי, אני יכול להגיד, סוג של דרך חיים, והיא באה לידי ביטוי בכל תחום בחיים שלי, שזה כולל זוגיות, הורות, עבודה, חינוך, חברים, התפתחות אישית, ממש ממש כל דבר. וכשחשבתי על מה הולך להיות כאן הערב ומה מתחשק לי שיהיה, אז שמתי לב שמאוד מאוד חשוב לי שהשיחה הקרובה, קצת יותר משעה שנבלה ביחד, תהיה בעלת ערך ומשמעותית עבורכם. זה מאוד מאוד לא טריוויאלי להתחבר בשעות כאלה אחרי יום עמוס, בטח עוד הרבה עניינים שלא סגורים ומחייבים טיפול, בטח ובטח אחרי חזרה מהחגים. וחשוב לי מאוד לא לבזבז את הזמן שלכם ולא לבזבז את הזמן שלי פה. לדעתי, למה שאני הולך להציג פה היום בערב, יש ערך קריטי. התכנים והכלים שעוד מעט יוצגו עבורי הם מאוד מאוד עוצמתיים. אני יכול להגיד שהייתה להם השפעה ענקית, ועדיין יש להם, על איכות החיים שלי, על מערכות היחסים שלי, על התוצאות שאני משיג. וזה כולל גם מצבי שגרה יומיומיים שקורים לנו כל הזמן, וגם מצבי לחץ מאתגרים במיוחד, שאולי את חלקם אני אזכיר פה היום. כשאני אומר את זה, אני בטוח שכנראה שלא תשמעו פה היום משהו חדש שלא שמעתם מעולם. משהו שיפיל אתכם מהכיסא או משהו בסגנון. העוצמה של הדברים היא בפשטות ובעומק שלהם בעיניי. וכל פעם מדהים אותי מחדש איזה עומק ואיזה פוטנציאל יש לכמה עקרונות פשוטים ובסיסיים שבעצם ניתן להסביר אותם תוך 5 דקות ועדיין אפשר לחיות חיים שלמים וכל פעם לגלות אותם מחדש ולהעמיק את ההבנה בהם. אז קצת לגבי השיחה ואיך להפיק ממנה ערך מירבי, יש דפי עבודה שנמצאים באתר וגם שנשלחו לכולכם במייל. אני ממליץ מאוד, מי שידפיס את הדפים, אני ממליץ לרשום בדפים, המצגת והנושאים שיועברו יהיו באותו סדר של דפי עבודה. גם אם אין לכם את הדפים, זה לא נורא, אתם תוכלו לעקוב אחרי הדברים ופשוט קחו דף ועד ותרשמו לעצמכם נקודות שהן רלוונטיות עבורכם. בצד שמאל למטה יש לכם חלון שדרכו ניתן לשלוח שאלות. השאלות האלה מגיעות אליי, מדי פעם אני מתבונן בהן והן מאפשרות לי להתייחס לדברים שאני רואה שהם לא ברורים או דברים שמחייבים הבהרה נוספת. בשיחה הקודמת שעשינו לפני מספר שבועות השתמשנו בחלון הזה גם לשתף, לשלוח פידבק, להעיר הערות, אז אתם מוזמנים להשתמש בו ככל העולה על דעתכם. עבורי זה, בגלל שאני לא רואה אתכם ואין לי מושג מה עובר עליכם, עבורי יש ערך גבוה לכל מידע שיגיע מהכיוון שלכם, בין אם זה שאלה, בין אם זה הערה. וכל דבר שהוא. לעתים אני רואה עברית ששולחים לי ולעתים אני רואה את זה כג'יבריש, לא ברור לי מתי זה ככה ומתי זה ככה. אז אתם יכולים לנסות בעברית, מי שקל לו באנגלית שישלח באנגלית, ומי שיש לו שאלה שממש חשוב לו לשאול, אפשר לשלוח אותה באותיות אנגליות ופשוט במילים עבריות. למשל קדימה, לכתוב K, A, D וכו'. אין לי רגישות לשגיאות כתיב. חלק מהמשתתפים בחרו להתחבר טלפונית. במהלך השיחה אני אפתח את הקווים, אני מתכוון לעשות את זה לפחות פעם או פעמיים, ולראות אם למישהו יש שיחה בעל פה, אולי דוגמה. שנוכל לעשות קצת עבודה משותפת ואינטראקטיבית, שאני בטוח תעניין את כולם. בסוף השיחה, כל מי שנרשם יקבל גישה גם למצגת, גם להקלטה של השיחה. יהיה ניתן להוריד את ההקלטה ולהזין לה כמה פעמים שתרצו. מבחינתי, ערך מקסימלי של שיחה נעשה לא רק כשמקשיבים ומנסים להבין את התיאוריה ואת הקונספטים, אלא שממש משתתפים בצורה פעילה. השתתפות בצורה פעילה יכולה להיות גם מולי, לשלוח שאלות, להעיר הערות, אבל יכולה להיות גם עבורכם. זאת אומרת, אני ממליץ מאוד, עוד מעט אתם תראו, תהיה הזמנה, לא רק להאזין ולנסות להבין, אלא פשוט לנסות לחשוב על איזשהו מקרה רלוונטי שמאוד מאוד טרי אצלכם, ועל המקרה הזה לנסות להלביש וליישם את העקרונות, את הכלים ואת ההמלצות שיוצגו פה במהלך השיחה. אז זה קצת על איך להפיק ערך מהשיחה, ועכשיו אני עובר לאיזושהי סקירה ממש ממש קצרה, אני ארוץ עליה בצורה מאוד מהירה, סקירה על תקשורת מקרבת עבור אלו מכם שלא מכירים אותה לעומק או לא מכירים אותה בכלל. אז אני אתחיל ויאמר שהרבה אנשים מכירים את התקשורת המקרבת או זוכרים אותה בסופו של דבר כשיטה בעלת 4 שלבים שמוצגים פה לפניכם בשקף הזה. ובעיניי השלבים האלה הם לא השיטה עצמה, אלה הם רק גלגלי עזר מאוד מאוד חשובים, מאוד מאוד יעילים ללימוד השיטה וליישום שלה, אבל הם לא השיטה עצמה. אז לפני שאני מתחיל לעבור על גלגלי העזר האלה, על ארבעת השלבים, אני רוצה לומר כמה דברים. ראשית, אני אזכיר שהשיטה או הגישה הזאת פותחה בשנות ה-60 של המאה הקודמת על ידי דוקטור מרשל רוזנברג, פסיכולוג יהודי-אמריקאי. ומה שיש בגישה הזאת זה בעצם דרך לבטא את עצמנו בבהירות ובאסרטיביות, כך שאנשים ישמעו אותנו כפי שאנחנו רוצים שהם ישמעו אותנו. וכשזה יקרה, כשהם ישמעו אותנו כמו שאנחנו רוצים, זה יעלה משמעותית את הסיכוי שהם ירצו לשתף איתנו פעולה. מבחירה, מרצון, לא מאיזשהו פחד של מה יקרה אם הם לא ישתפו פעולה, לא מציפייה לגמול, וגם לא ממקום של אשמה או בושה או חוסר ברירה. אז דבר אחד מאוד מאוד חשוב פה זה הדרך והיכולת לבטא את עצמנו, אתם רואים בשקף שלפניכם, בצורה כנה ואסרטיבית. הפן השני של זה, זה בעצם דרך להקשיב לאחרים, באמפתיה, כדי שנוכל להבין אותם באמת, גם אם אנחנו לא בכך מסכימים עם הדרך שבה הם מבטאים את עצמם או מתנהגים. לפעמים קשה מאוד להקשיב לאנשים שצועקים או אפילו מכים או לא משתפים פעולה. אז תקשורת מקרבת מאפשרת לנו, עוזרת לנו, מסייעת לנו להבין אותם, להבין אותם באמת. וכשזה קורה, אנחנו בעצם יכולים לבחור, לתרום להם, להשאיר את חייהם. ואני מדגיש את המילה לבחור, כי זה יגיע לא ממקום של פחד או חוסר ברירה או אשמה, אלא ממקום של רצון אמיתי, של לקיחת אחריות על מערכת היחסים ועל האירוע, של בחירה. מה שאתם רואים פה בשקף שלפניכם זה את הזרימה הזאת של מצד אחד לבטא את עצמנו, מצד אחד להקשיב לאחרים, וכמובן שבכל סיטואציה יש לנו גם את התקשורת, הדיבור וההקשבה שלנו עם עצמנו, מעבר לאנשים אחרים שנמצאים בסיטואציה. בעצם מרשל מתאר את התהליך שנוצר בתקשורת מקרבת כתהליך שבו מתקיימת זרימה של קבלה ונתינה אמיתית מהלב. ודוגמה מאוד יפה בעיניי שהוא משתמש בה, זה דוגמה של ילד שמאכיל ברווז. כשבדוגמה הזאת הגבולות בין מי שנותן ומי שמקבל מאוד מתשתשים, כל צד גם נותן, גם מקבל, ושניהם מתמוגגים ומלאים עונג. הברווז מקבל מזון, הילד מקבל צחוק, הנאה, כנראה עוד כמה דברים. וזה מה שמאפיין את התקשורת המקרבת, זרימה של נתינה וקבלה, זרימה של הקשבה וביטוי עצמי, איזשהו win-win אמיתי וחיבור משמעותי בין שני הצדדים. אחד הדברים שאני מאוד אוהב בתקשורת מקרבת זה השילוב המיוחד בעיניי של שלושה דברים. דבר אחד זה מימד של צורת חשיבה או תפיסת עולם, זה מימד שהוא יותר מנטלי. הדבר השני, המימד השני, זה בעצם יש פה שפה, אנחנו נראה אותה היום, ממש שפת תקשורת חדשה, משהו יותר אינטראקטיבי. והמימד השלישי זה מימד פרקטי, מעשי, כלים מאוד 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 תכלסים שניתנים ליישום בכל סביבות החיים. השילוב של שלושת המימדים האלה הוא מאוד חשוב, והוא זה שהופך את התקשורת המקרבת למה שהיא. ואני מדגיש את זה, כי אם אחד המימדים חסר, משהו בתהליך ייפגע ולא יהיה שלם. אם אנחנו משתמשים במשפטים הכי מלוטשים שלימדו אותנו טובי המורים, ומנסים להפעיל את כל הכלים, אבל תפיסתית בראש אנחנו לא באמת אכפת לנו מהבן אדם שמולנו, אז חסר המימד של תפיסת העולם, חסר המימד של הכוונה, ודברים יהיה להם קשה לצאת לפועל ככה. אז זה קצת לגבי התקשורת המקרבת. למעשה לשקף קוראים שלוש הבחירות של תקשורת מקרבת, כיוון שבכל רגע נתון אנחנו יכולים לבחור האם לבטא את עצמנו, האם להקשיב באמפתיה, או האם פשוט לשים לב למה קורה בתוכנו, לחיבור העצמי, ובכל נקודת זמן אפשר להיות במקום אחד, אי אפשר להיות ביותר ממקום אחד. וכעת בזריזות אני אחזור לשקף של ארבעת השלבים, גלגלי העזר שעוזרים לנו לדבר את השפה. השלב הראשון הוא שלב של התבוננות, שבו אנחנו מנסים להבין או לשים לב למה באמת קורה, בשונה ממה הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו, לשיפוטים ולהערכות שיש לנו. השלב השני זה שלב הרגשות. ברגע ששמנו לב מה קורה, אנחנו מנסים להבין או לנחש איך הבן אדם שבאינטראקציה איתנו מרגיש, וגם איך אנחנו מרגישים. בהמשך ניגע בנושא הזה של רגשות יותר לעומק. זה משהו שהוא מאוד שונה ממחשבות או משיפוטים, שלפעמים אנחנו מבלבלים אותם וקוראים להם רגשות. השלב השלישי, שלב מאוד מאוד חשוב, שלב הצרכים. למעשה כל פעולה שאנחנו אומרים, או כל פעולה שאנחנו עושים, או כל אמירה שאנחנו אומרים, באה מתוך ניסיון למלא צורך. כשאנחנו מבינים לעומק את הנושא הזה של הצרכים, אנחנו מקבלים הרבה מאוד עוצמה וכוח וגמישות לידיים, והצרכים שונים מאסטרטגיות פעולה מסוימות, לעשות משהו או לא לעשות אותו. השלב הרביעי זה שלב הבקשות. כשזיהינו מה הצרכים החשובים לנו, שאותם אנחנו רוצים למלא, אנחנו יכולים לפנות בבקשה לעצמנו או למישהו אחר, ולבקשה הזאת אפשר לענות בחיוב או בשלילה. בקשה זה משהו שמאוד שונה מדרישה או מאולטימטום, ששם בעצם אנחנו לא משאירים כל כך ברירה לצד השני, וסוג כזה של תקשורת רק מרחיק אותנו מהצד השני, בעוד שבקשה משהו שמאוד מקרב וקשוב לא רק לעצמנו אלא גם לאחרים. אז זאת הייתה ריצה מהירה, אולי הכי מהירה שאני יכול, לגבי תקשורת מקרבת. ועכשיו אנחנו נכנסים ללב השיחה, שזה נושא של הקשבה. ומה שהייתי רוצה לעשות בתור התחלה, זה להזמין אתכם לחשוב ולתאר לעצמכם איזשהו אירוע. אני ממליץ דרך אגב לעשות את זה בכתב, בדרך כלל זה יותר אפקטיבי. איזשהו אירוע שבו רציתם להקשיב למישהו, ובתחושה שלכם הקשבתם פחות טוב ממה שרציתם. אתם יכולים לפרט למי הקשבתם, אתם יכולים להגיד מה הפך את ההקשבה לפחות טובה בעיניכם, כמובן שהכל פה סובייקטיבי. והסיבה שאני קורא לכם להיזכר באירוע כזה, מומלץ משהו טרי מהימים האחרונים, זה כדי למקסם את הלמידה שעוד מעט נעשה פה ביחד. אז אני אעצור פה לדקה או שתיים. מעניין אותי לשמוע כמה דוגמאות. אתם מוזמנים או לשלוח כמה מילים דרך כלי השאלות והתשובות. אני מתבונן בו כרגע ומחכה לראות מה יש לכם בשבילי. ובנוסף אני מעביר את השיחה לשיחה אינטראקטיבית, שבהם אנשים שמחוברים טלפונית יכולים לדבר. ואם יש מישהו שמחובר טלפונית, מישהו או מישהי, ורוצים לשתף, אתם מוזמנים. אם אתם מתחילים לדבר ואתם רואים שלא שומעים אתכם, אז תנסו ללחוץ כוכבית 6 או כוכבית 7, אחד מהם אמור להוציא אתכם ממיוט. אוקיי, אז דוגמאות. לאירוע מסוים שבו רציתם להקשיב ויצאתם בתחושה שהקשבתם פחות טוב ממה שרציתם. השקף הבא שאני הולך להציג זה שקף שמדבר על חמשת התנאים הפנימיים להקשבה, ואני רוצה לתת הקדמה קטנה לפני שאני יציג אותו. לפני מספר שבועות יצא לי להעביר קורס בין מספר מפגשים למנהלים, כשהמפגש הראשון התמקד בנושא הקשבה. ומה שתראו עוד מעט, עוד דקה בשקף, זה פחות או יותר מה שהיה השקף הראשון באותו מפגש. בקורס הזה נכחו אנשים מנוסים, זה מנהלים שחלקם כפופים להם מנהלים אחרים, עם לא מעט שנות ניסיון, חלקם דרך אגב היו הרבה יותר בכירים ממני. ולאחר שהצגתי את השקף שנראה עוד מעט, ממש כמה דקות אחרי, ניגש אליי אחד המנהלים שיותר בכירים בחדר ואמר לי, עכשיו אני מבין למה כולם אומרים לי שאני לא יודע להקשיב. אז אני אציג את השקף עכשיו, שבחרתי לקרוא לו חמשת התנאים הפנימיים להקשבה, ואתם יכולים לראות שיש פה דגש על המילה פנימיים. ואני אסביר מה זה הדגש הזה בעיני. יש, נושא הקשבה הוא נושא מאוד נפוץ, יש לא מעט שיטות וטכניקות, הרבה פעמים מדברים על החשיבות של שפת גוף ושל הנהון ושל הדהוד, ואני מאמין מאוד בכל הדברים האלה, אני חושב שהם חשובים, אבל חלק גדול מהדברים האלה שמזכירים הם דברים שקורים על פני השטח. ובעיניי הדבר החשוב ביותר שבלעדיו אי אפשר זה מה קורה מתחת לפני השטח, מה קורה בתוכנו. וזה דברים שהרבה פעמים קשה לראות אותם. הדגש בשקף המסוים הזה זה על הדברים שקורים בתוכנו. ואני מציין פה חמישה תנאים פנימיים להקשבה, שאם הם לא מתקיימים, משהו בהקשבה נפגע. אתם יכולים לדמות את זה לאיזשהו צינור, שבתוכו יכולה לזרום כמות מסוימת של מים בלחץ מסוים, ואם יש בו חסמים מסוימים, אז כמות המים שתזרום פה באנלוגיה, היכול שלנו להקשיב לאחרים, תיפגע. הדבר הראשון זה נושא של סקרנות. עד כמה אנחנו סקרנים, או אולי אנחנו בטוחים שאנחנו יודעים הכל, ואז אנחנו לא פנויים להקשיב למה שיש לבן אדם להגיד. הנושא השני זה נושא של חוסר שיפוטיות. השיפוטיות לא חייבת להיות שיפוטיות כלפי הבן אדם, האם הוא טוב, רע, טיפש, חכם. יכול להיות גם שיפוטיות כלפי המעשים שלו, ובעצם כל דבר שנאמר, אנחנו מתייגים אותו בצורה כזאת או אחרת. כשזה קורה, הקשבה נפגעת, כי משהו שנראה בעינינו כלא נכון או לא ראוי או שגוי, לא מקבל מספיק מקום, ואולי שם אנחנו מחמיצים משהו. הנושא השלישי זה פתיחות. ההבדל בין פתיחות לסקרנות, שניהם ככה די דומים, כשאני אומר פתיחות, אני מתכוון האם יש לנו כבר איזשהו כיוון מאוד מאוד ברור בראש שאליו אנחנו רוצים להגיע, אנחנו נעולים על פתרון מסוים, או שהאם אנחנו פתוחים ונתונים להשפעה של מה שעולה ולאינפורמציה חדשה, למידע חדש שנכנס. הרבה פעמים אנשים באים עם דעה מאוד מגובשת, מאוד מוצקה, וכל מה שהם עסוקים בו בזמן הקשבה זה איך הזמן יעבור ואיך להשפיע בצורה הכי אפקטיבית על הבן אדם שמולם, ללכת לכיוון שהם חושבים שהוא הכיוון הנכון. אז עד כמה אנחנו פתוחים. הנקודה הרביעית היא נקודת ניתוק והפרדה. עד כמה אנחנו מזוהים עם האדם או עם המצב, לעומת עד כמה אנחנו מנותקים. כשמישהו מספר לנו, נניח, איזשהו אירוע מאוד, מאוד מלחיץ או מאוד עצוב, עד כמה אנחנו מרגישים את הלחץ או את הכאב בתוכנו. כשמישהו מספר לנו על איזשהו ריב בין שני צדדים או יותר, האם אנחנו מזוהים עם אחד הצדדים או האם אנחנו מתייחסים לכולם בצורה שווה. הנקודה הרביעית היא נקודה מאוד 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 חשובה. אני מוצא, מניסיוני, אני מוצא שגם בתוכי וגם עם הרבה אנשים שאני עובד איתם, זאת אחת הנקודות שאנחנו נופלים בה לא מעט. והנקודה החמישית זה המוכנות לא לדעת. חלק גדול מהלחץ בהקשבה, במיוחד במצבים היררכיים שבהם כביכול נדרש מהצד הטיפה יותר בכיר, בין אם זה מנהל, בין אם זה מורה בבית ספר, בין אם זה הורה לילד, כביכול נדרש מהצד הבכיר לדעת ולספק תשובות, לחיות עם חוסר הוודאות, לחיות עם העובדה שאין לי מושג מה הפתרון לנושא הזה, ואולי גם לא יהיה לי עוד חצי שעה שתיגמר השיחה, זה משהו שלא לכולם קל איתו, זה די קשה. ועד כמה אנחנו מאפשרים לעצמנו להיות במקום הזה של חוסר הוודאות, ולא כל הזמן חושבים ועסוקים בעצמנו מאיפה לספק את את התשובה הבאה. אז אלה בעצם חמשת התנאים הפנימיים להקשבה. ובשקף הזה אני מציג איזשהו כלי שמבוסס על חמשת התנאים האלה, שאני מוצא אותו אפקטיבי ומשתמש בו לא מעט באותם מצבים שאני מזהה שההקשבה שלי פחות טובה ממה שהייתי רוצה. הכלי הוא מאוד פשוט, יש פה מערכת צירים של חמשת המימדים האלה, עם איזושהי סקאלה בין, נניח ניקח לדוגמה את הציר הראשון, מצד אחד סקרנות מאוד מאוד גדולה, סקרנות דרך אגב להבדיל מחקרנות, לא משהו שמחטט אלא משהו שבאמת באמת חשוב לו להבין מה עובר על הבן אדם כרגע, למה העניין הזה כל כך חשוב עבורו, מה יהיה שם שאני עוד לא מבין ושמשמעותי בעיניו. הסקרנות מצד אחד, ומצד שני איזושהי תחושה שאני יודע הכל, שהבן אדם כבר אומר אותו דבר פעם רביעית או חמישית. דרך אגב, אם הבן אדם אומר פעם רביעית או חמישית אותו דבר, כנראה יש משהו מאוד מאוד חשוב שהוא לא קיבל ממני, או שאני לא הבנתי לעומק ולכן הוא אומר את זה. רמז להמשך. אז זה דוגמה לציר אחד, אתם יכולים לראות את חמשת הצירים בצורה הזאת, וההמלצה שלי זה לקחת את האירוע הספציפי שאתם כתבתם לעצמכם, ששם בגלל פידבק שקיבלתם או בגלל תחושה פנימית לא הייתם שבעי רצון מהקשבה, ופשוט לבדוק איפה לדעתכם נפלתם, איפה היה מקום שאולי הייתם מזוהים, אולי הייתם נעולים, אולי יותר שיפוטים וכו' וכו', ופשוט לסמן אותו לעצמכם בעדינות, לא לדפוק בראש ולא להניש את עצמכם, פשוט לסמן אותו, כדי שבפעם הבאה שתהיו במצב דומה, או אפילו בשיחה עם אותו בן אדם, תשימו לב לזה. סביר להניח שזה יחזור. אני יכול להגיד, למשל, שאצלי יש מקומות מסוימים עם אנשים מסוימים שקופצים נורא מהר בצורה אוטומטית, ואני צריך להיות מאוד מודע ולעבוד מאוד, מאוד חזק כדי לא לתת להם להשתלט עליי. וזה קורה במיוחד אם אנחנו צד בעניין, עם אנשים שלפעמים הכי קרובים אלינו, בני בנות זוג, הורים, ילדים, הרבה פעמים קשה מאוד לא להזדהות, או הרבה פעמים קשה מאוד לא להיות שיפוטי, במיוחד אם אנחנו מגיעים עם היסטוריה של כל מיני דברים שקרו בעבר. אז ההמלצה בעזרת הכלי הזה זה לסמן לעצמכם במקרה פרטי, איפה לדעתכם הדבר האחד או שני הדברים המרכזיים שבהם פוטנציאל השיפור שלכם הוא גדול, ולתת לכם הזדמנות בפעם הבאה שזה קורה לעבוד עליהם. אני מעריך שתגלו, אחרי שתעשו את זה פעם או פעמיים, תגלו ש... בסופו של דבר המקרים די דומים אחד לשני, ושסביר להניח שאם בשניים שלושה אירועים אתם מוצאים את עצמכם באותו מקום, זה נקודה שאם תצליחו לעבוד עליה ולשפר אותה, היא תביא פריצת דרך, ערך משמעותי להרבה מאוד אינטראקציות ותחומי חיים שתעסקו בהם. אז זה הכלי לאבחון חסמי הקשבה, ועכשיו אנחנו נרפרש קצת את השאלות וההערות, לראות אם יש פה משהו ששווה התייחסות. נשאלת פה שאלה, רונן שואל שאלה לגבי אמפתיה והקשר שלה למערכת הצירים הזאת שהראיתי. שאלה מצוינת, והסיבה שאני אומר שהיא מצוינת זה שהשקף הבא מתחיל לדבר על אמפתיה, ובהחלט יש קשר רונן לאמפתיה, ואת רוב זמן המצגת אנחנו נבלה. אז נבלה במקום הזה של האמפתיה. אז לסדרת השקפים הבאה אני קורא הנוסחה להקשבה אמפתית, והדרך הכי יעילה שאני מכיר ללמד או להסביר מה זה אמפתיה, זה להתחיל בשקף הזה שאומר מה זה לא אמפתיה. ומה שאתם רואים פה זה רשימה ארוכה, ויחד עם זאת חלקית, של הרבה מאוד התנהגויות שאנחנו אחרים נוקטים בהם, חינוך, עידוד, שכנוע, שיפוט, ביטול, וכו' 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 וכו'. שמה שמשותף לכל הדברים האלה זה דבר אחד ויחיד, הם פשוט לא אמפתיה. הם לא יותר טובים או פחות טובים מאמפתיה. דרך אגב, חלקם זה התנהגויות שאנחנו נוקטים בהם כשהכוונות שלנו באמת 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 טובות, באמת חשוב לנו לעזור לבן אדם שמולנו, אנחנו באמת רוצים לעשות כל מה שאפשר עבורו, כמו למשל עידוד ונתינת פרספקטיבה ושיתוף מניסיון אישי, אבל כל הדברים האלה הם פשוט לא אמפתיה, וחשוב להבין את זה. הסיבה שחשוב להבין את זה היא פשוטה מאוד. בחלק מהמצבים, מה שכנראה נדרש ויהיה יותר אפקטיבי זה אמפתיה, ובחלק מהמצבים זה יהיה משהו אחר מתוך הרשימה הזאת ועוד דברים שלא מופיעים פה. אז כל עוד אנחנו מודעים להבדל ובוחרים בנקודת זמן איך להגיב, איך להיות, סביר להניח שהאפקטיביות של התגובה שלנו והאפקטיביות של הניסיון שלנו לסייע לצד השני ולמלא את הצרכים שלנו ילך ויגדל. אז אם כל זה זה לא אמפתיה, בואו נתחיל לדבר על מה זה כן אמפתיה. ועיקרון מפתח להקשבה אמפתית זה איזושהי שאלה פנימית שאנחנו שואלים את עצמנו, שאלת ה-connect or correct. נשמעת מצוינת באנגלית, דרך אגב, בעברית, חיבור או חינוך, גם כן נשמע נחמד, אבל אני חושב שה-connect or correct, מניסיון גם זה מה שתופס אנשים לאורך זמן. כשאנחנו אומרים connect or correct, אנחנו בעצם שואלים את עצמנו, מה המטרה שלנו, או מה המוטיבציה המרכזית שלנו עכשיו באינטראקציה עם, עם, עם אותו אדם שאנחנו בדיאלוג איתו, שאנחנו באיזושהי שיחה איתו. האם המטרה שלנו קונקט, שקונקט במילים פשוטות, חיבור, המשמעות פה היא להבין אותו, להבין מאיפה הוא מגיע, להתחבר אליו. האם המטרה היא קונקט, או האם המטרה היא קורקט? שקורקט זה יכול להיות בגדול אחד משני דברים, קורקט, סוג של קורקט חיובי, לעזור לו, לסייע אותו, לחזק אותו, ללמד אותו, לחנך אותו, לטפח אותו, כל מיני כאלה. יכול להיות גם קורקט שלילי של לאלף אותו, לנקום, להראות לו מה זה, לתקן אותו וכו' וכו'. יש הבדל גדול, לא תמיד רואים את זה על פני השטח, יש הבדל גדול בין מוד פנימי של קונקט לבין מוד פנימי של קורקט, וזה דבר ראשון וחשוב מאוד שאנחנו צריכים לברר עם עצמנו, כיוון שאם אנחנו במצב קורקט, בעצם הקשבה אמפתית לא באמת יכולה להתקיים. אם אנחנו במצב קונקט, אם חשוב לנו להבין את הבן אדם, חשוב לנו להתחבר אליו, ואנחנו לא יודעים איך לעשות את זה, או לא מצליחים עדיין, או מתוסכלים, מכך ששום דבר לא קורה, אבל עדיין זאת הכוונה שלנו, זה עדיין קונקט. ולאחר שענינו על שאלת המפתח של קונקט או קורקט, אנחנו יכולים לעבור לנוסחה הפשוטה של מה זה אמפתיה. ולאמפתיה יש הרבה מאוד הגדרות. אני יודע שחלק לא קטן מהאנשים על הקו הם גם מטפלים למיניהם ומנחים למיניהם, אז בטח שיש יותר מהגדרה אחת לאמפתיה. בתקשורת מקרבת, אמפתיה זה בסך הכל רגש פלוס צורך. בדפי העבודה שלכם, הדפים האחרונים, יש מאגר רגשות ומאגר צרכים. אז אני רוצה רגע לתת קפיצה, לדבר קצת על הרגשות והצרכים, ואני אתחיל מהצרכים, ממאגר הצרכים. על פי תקשורת מקרבת, כל דבר שאנחנו עושים או אומרים זה תמיד 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 בניסיון למלא איזשהו צורך. והרשימה שאתם רואים פה לפני העיניים או בדפים שלכם היא רשימה חלקית של מאגר הצרכים. משהו שמעניין בהקשר של צרכים זה שלכל בני האדם בעולם יש בדיוק בדיוק את אותם צרכים. לא משנה מה הגיל שלהם, לא משנה מה התרבות שלהם, לא משנה מה המקצוע שלהם. לכולם יש בדיוק את אותם צרכים. קחו את זה למצבים קיצוניים, חיילי צה"ל ומחבלים מהג'יהאד, יש להם בדיוק את אותם צרכים. כמובן שיש הבדלים גדולים מאוד בין בני אדם, וההבדלים נובעים מדברים שונים, בין היתר ממה אנשים מוכנים לעשות כדי למלא את הצרכים, או באיזה שיטות פעולה או אסטרטגיות פעולה הם בוחרים כדי למלא את הצרכים. כשאנחנו מבינים שלכולם יש בדיוק את אותם צרכים, ובתקשורת מקרבת חשוב לנו הנושא של ה-win-win. זאת אומרת, הצרכים שלנו והצרכים של הצד השני חשובים לנו שניהם, ואנחנו מקווים ומנסים למצוא דרך שתמלא את צורכי שני הצדדים. כשאנחנו מבינים את כל זה, אנחנו בעצם מקבלים פה אפשרות לעבור ממצב שיפוטי של מה הבן אדם עושה, אם זה נכון, לא נכון, איזה פרס או איזה עונש מגיעים לו, יכולים לעבור לאיזושהי רמה טיפה יותר עמוקה ולהבין מה הצרכים שהבן אדם מנסה למלא. אז זה הנושא של הצרכים. לגבי רגשות, בצורה מאוד פשטנית אפשר לחלק את עולם הרגשות לרגשות שהם נעימים לנו ולרגשות שהם לא נעימים לנו. אני בכוונה נמנע מלהשתמש במשפט רגשות חיובים ושלילים, כי אז זה משפט שהוא שיפוטי. בתקשורת מקרבת אנחנו משתדלים להימנע ממשפטים שיפוטיים. אתם יכולים לראות פה בצד ימין את הרגשות הנעימים, הם מעידים על כך שצרכים חשובים לנו מתמלאים, ובצד שמאל את הרגשות הבסיסיים הלא נעימים, שהם בעצם מעידים על כך שצרכים חשובים לנו לא מתמלאים. הרפרטואר של חלק גדול מאנשים בנושא רגשות הוא די דליל. תשובות נפוצות לשאלות איך אתה מרגיש מסתכמות באחת מתוך שבע תשובות, אחלה, סבבה, על הפנים, ותוסיף עוד ארבע כאוות רצונכם. וחלק מהעניין של תקשורת מקרבת זה ללמוד ולתרגל שפה, ורשימת הרגשות שיש פה זה חלק מהשפה. אז אם אני חוזר לשקף של נוסחת האמפתיה, כשאנחנו אומרים רגש פלוס צורך, אנחנו יכולים להתייחס לאחד משני דברים. הקשבה אמפתית למישהו אחר, זה ניסיון להבין איך הוא מרגיש ומה הוא צריך. לדוגמה, האם אתה עמוס וצריך יותר איזון, או האם אתה משועמם וצריך עניין ואתגר. הקשבה אמפתית לעצמי, זה איך אני מרגיש ומה אני צריך. והדוגמאות פה, אני חסר ביטחון וצריך תמיכה, או אני מרגישה חוסר אונים וצריכה משהו פרקטי שעובד בשטח. אתם יכולים לשים לב שהמשפטים של אמפתיה לאחר מסתיימים בסימני שאלה. וזאת מהסיבה הפשוטה שאנחנו לא באמת יודעים מה קורה אצל מישהו אחר, ואנחנו יכולים רק לנחש, ובמקרה הטוב גם לבדוק איתם. אפרופו חסמי הקשבה שדיברנו עליהם קודם, כשאנחנו בטוחים מה קורה, אנחנו נמצאים במין ודאות כזאת, זו ודאות שיכולה לפעמים מאוד לפספס ומאוד לסגור את האינטראקציה. אז בהקשבה למישהו אחר אנחנו תמיד עם סימן שאלה בסוף, כשאנחנו מתבוננים ומקשיבים לעצמנו, אנחנו יכולים להיות טיפה יותר החלטים ולעשות את הבדיקה בעצמנו. זאת בעצם הקשבה אמפתית. כמה נקודות מאוד מאוד חשובות לגבי הקשבה אמפתית. חלק גדול מהשאלות כשהנושא הזה מוצג זה מה קורה במצבים שבהם לא נוח לנו, זה נשמע מאוד מעולץ לשאול מישהו אתה לחוץ וצריך יותר ודאות, אחרי שאלה כזאת אנחנו חוששים שנקבל תגובה שאנחנו לא כל כך אוהבים. אז הנקודה המרכזית שבעיניי היא מהותית, החשיבות של האמפתיה היא בכוונה שלה, ופחות במה שבסופו של דבר יוצא לנו מהפה או לא יוצא לנו מהפה. אני אסביר על זה בכמה מילים. אם אנחנו נמצאים באיזשהו קונפליקט או באיזושהי סיטואציה, רואים את האדם שמולנו עושה משהו, ועכשיו אנחנו לא עסוקים בלשפוט אותו או לתייג אותו, אלא אנחנו באמת מנסים להבין איך הוא מרגיש ומה הוא צריך, גם אם בסופו של דבר אנחנו לא נגיד שום דבר מהפה, עצם הניסיון, עצם ההתכווננות להבין כבר משנה משהו בתוכנו. וכשמשהו בתוכנו משתנה, אנחנו טיפה פחות שיפוטיים וכו', סביר להניח שהתגובה הבאה שלנו תהיה קצת יותר שונה. לא בטוח שזה יפתור את האירוע או יעשה איזושהי פריצת דרך מאוד גדולה, מספיק שהיא תהיה קצת יותר שונה. וכשהיא תהיה קצת יותר שונה, יכול להיות שהיא תשפיע גם על אותו אדם, כיוון שכשאנחנו בתוך מערכת זוגית ואנחנו משתנים, אז בהכרח גם המערכת הזוגית משתנה. והנקודה הזאת של אמפתיה שיכולה להיות גם מילולית וגם בשתיקה, נקודה מאוד שימושית שאפשר בכל מצב, בכל סיטואציה, להביא אותה לידי ביטוי. אני מעריך שחלק מהאנשים שיושבים ומקשיבים לשיחה עכשיו שואלים את עצמם, אוקיי, הבנו, מאוד פשוט, מאוד ברור, מה הערך של זה? זה שאנחנו רק מקשיבים או רק מנסים להבין מה הרגש ומה הצורך, הבן אדם עם מה הוא יוצא, הוא בא אלינו עם צרות, עם מה הוא יוצא. אז צורך מרכזי וחשוב שיש לכולנו, לכל בני אדם, זה צורך שיבינו אותנו, צורך שיראו אותנו, צורך שישמעו אותנו. האמפתיה עונה בדיוק על הצרכים הללו. ואתם יכולים לבדוק עם עצמכם כמה פעמים בימים האחרונים מישהו הקשיב לכם, רק הקשיב, ראה אתכם באמת, הבין אתכם לעומק, שמע בדיוק את מה שרציתם להגיד, או לחילופין, כמה פעמים יצא לכם לראות, לשמוע, להבין בן אדם אחר, ותשימו לב שזה משהו שהוא די נדיר. אז הנושא הזה של האמפתיה, גם אם לכאורה על פני השטח לא קורה יותר מדי, יש פה חשיבות מאוד 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 גדולה וצורך מרכזי, צמא מאוד גדול שיש לכולנו. יש כאלו שמדמים את האמפתיה לחמצן רגשי, בדומה לחמצן פיזי שהגוף לא יכול בלעדיו. אמפתיה סוג של חמצן רגשי, ולפעמים אנחנו כל כך מוצפים, כל כך עמוסים, כל כך טעונים, שאנחנו לא פתוחים כמעט לשום דבר, ואנחנו לא באמת יכולים לקבל דברים מאנשים, גם אם יש להם עצות מאוד טובות לתת לנו, למעט קצת חמצן. והדרך לקבל או לתת קצת חמצן רגשי לאנשים זה אמפתיה, זה פשוט להיות עם, להקשיב. הנקודה השלישית מדברת על כך שכשאנחנו בהקשבה אמפתית, אנחנו משחררים לעצמנו לחץ לפתור את הבעיה. שוב, קשור קצת למרכיבים הפנימיים, לחסמי ההקשבה. אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שאולי לא יימצא פתרון בדקות הקרובות או בגמר השיחה. ועדיין אנחנו מרשים לעצמנו להישען אחורה, אני אוהב את הדוגמה של להישען אחורה על הכיסא, להיפתח ולהקשיב לכל מה שיש לבן אדם שאיתנו לשתף. הרבה פעמים מה שקורה בתהליך כזה, וזאת העוצמה הגדולה שאני לפחות חווה כמעט בכל סיטואציה, בעצם השיתוף, ובעצם הניסיון שלנו להבין והחידוד של
The moderator has left the conference.
שלום, שוב חזרתי, סליחה על הניתוק ותודה רבה על ה-SMS'ים המיידיים של אנשים יקרים שדואגים לי ורצו לוודא שאני יודע שנפלתי מהקו. אז היינו במקום של ההקשבה האמפתית, ומה שקורה כשאנחנו נשענים אחורה ורק מקשיבים, הרבה פעמים נוצרת עבור האדם שאנחנו מקשיבים לו או איזושהי בהירות שלא הייתה קודם, של מה הדברים המרכזיים שהוא חשובים לו, שהוא אמור לעשות או מה שזה לא יהיה, ומפה הוא כבר יכול לקחת ולעשות אותם לבד, הוא לא צריך עזרה. זה משהו אחד שמאוד נפוץ, ודבר נוסף שמאוד נפוץ זה נוצר איזשהו רוגע. גם אם העניין לא נפתר, גם אם הדברים עוד פתוחים והמציאות האובייקטיבית לא השתנתה, משהו קצת השתחרר, קצת נרגע. קחו את דוגמת החמצן, היא רלוונטית לפה. יש לו קצת יותר חמצן, קצת יותר משאבים להתמודד עם הדברים שהוא מתמודד איתם כרגע, וזה הערך הגדול של האמפתיה. יש מצבים מסוימים, ופה אני עובר לנקודה רביעית, שמה שהבן אדם צריך זה רק הקשבה. לעומת זאת, בחלק מהמצבים, וזה גם מאוד מאוד נפוץ, אנשים צריכים משהו שהוא מעבר לרק הקשבה. הדבר שעובד בצורה מאוד אפקטיבית, ושאני ממליץ לנסות אותו, זה להתחיל במהלך אמפתי או במספר מהלכים אמפתיים, עם אותו אדם שאנחנו איתו בדיאלוג, זה יכול להיות עובד, מנהל, ילד, הורה, בן, בת זוג, כל אדם שהוא, ולאחר מהלך אחד אמפתי, שניים, שלושה מהלכים אמפתיים, כשהבן אדם קצת יותר פנוי, עכשיו יש מקום להרבה דברים אחרים, לעצה, לנתינת פרספקטיבה, לעידוד וכו' וכו' וכו'. ההמלצה שלי זה לאחר המהלכים האמפתיים פשוט לבדוק עם הבן אדם, האם יש משהו שהוא צריך מכם כרגע, או האם הוא פתוח לשמוע מה שאתם חושבים על הנושא, או משהו שעובד לכם טוב. לא להנחית את זה עליו, אלא פשוט לתת לו את האפשרות לבחור אם זה מתאים לו או לא מתאים לו. בחלק גדול מהמצבים, מניסיוני לפחות, אחרי מספר מהלכים אמפתיים, אנשים מאוד 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 פתוחים למה שיש לנו להגיד, ויכול להיות שזה בדיוק אותם מילים שהיינו אומרים לפני 10 דקות, אבל שלא היו נכנסים פנימה ושלא הייתה להם השפעה, ועכשיו אחרי קצת אמפתיה הם יכולים להשפיע ובגדול. ובחלק מהמצבים גם, שאני מאוד אוהב שהם קורים, הבן אדם אומר, לא, אני בסדר, תודה רבה, עזרת לי מאוד, הייתי צריך את ההקשבה הזאת, ופחות מעניין אותי מה אתה חושב עכשיו או מה דעתך, ו... כיף כל פעם לקבל תשובה כזאת, כי עבורי זאת הוכחה שהקשר ביני לבין אותו בן אדם הוא קשר אמיתי, קשר כן, והבן אדם מרגיש נוח להגיד משהו כזה. אז זה היה קצת לגבי נוסחה להקשבה אמפתית. אני אקח לעצמי רגע לראות אם יש פה משהו מעניין שעולה בשאלות או בשיתופים. אוקיי, נעמה שואלת איך מי שמדבר יודע שהמקשיב באמת מקשיב בצורה אמפתית. וזאת שאלה שבעיניי היא שאלה חשובה. אני מעריך שאותם טכניקות של הדהוד ושיקוף והסתכלות בעיניים וכו' וכו' מנסות לתת מענה למקום הזה. לי יש איזשהו חוק שאיתו אני משתמש, בעזרתו אני בוחר מתי להגיד משהו חזרה ומתי לא. והחוק שלי הוא, אני אבחר להגיד משהו חזרה באחד משני מקרים. דרך אגב, אני יכול לשבת 10 דקות רבע שעה, לא להוציא מילה מהפה, והבן אדם ירגיש שאני איתו לגמרי. זה לא נמדד בזמן ולא נמדד בכמות מילים. אבל באחד משני מצבים אני אבחר להגיב חזרה. התנאי הראשון, או התנאי האחד, זה שאני ארגיש שאני הולך לאיבוד, שכבר יש יותר מדי מידע, שאני לא בטוח שאני מבין, ואז כדי להישאר מחובר לבן אדם, אני אבדוק איתו אם אני יכול רגע לעצור אותו, ולבדוק אם הבנתי נכון את הדברים המרכזיים שהוא אמר עד עכשיו. עבור הבן אדם ששיתף, כמובן שזה יהיה הדהוד, אם הבנתי נכון הוא יאשר את זה, ואם לא הבנתי נכון הוא יתקן. התנאי השני שבו אני אשתמש, גם במצבים שבהם אני חושב שאני מבין ושאני יכול להמשיך להקשיב לי לדבר, אני לפעמים מבחר לדבר אם אני אחשוב שזה משהו שהבן אדם השני צריך. זאת אומרת, אם אני אהיה באיזושהי תחושה שהוא לא בטוח שאני איתו, שהוא לא בטוח שאני באמת מקשיב, אז אני אבחר. גם אם זה לא צורך שלי, אני, כאילו לא משהו שאני צריך להמשך ההקשבה, אבל אני אבחר לצאת לשידור בצורה יותר תחופה. אני עובד הרבה בסביבה שהיא סביבה וירטואלית, עם אנשים מחוץ לארץ, העובדים שלי, המנהלים שלי, הם בחוץ לארץ. תחשבו מה זה הקשבה על קו טלפון, כשאתה לא רואה את הבן אדם שמולך. ועדיין גם במצבים האלה, אני לא יודע להסביר את זה, זה משהו פלאי, אפשר להיות 10 דקות ולא להגיד כלום, אם אתם באמת עם הבן אדם, איכשהו הוא ירגיש את זה. אז אני מקווה שעניתי על השאלה של נעמה, ואני רוצה להתקדם בשיחה ולדבר על הדבר הבא, של מה קורה כשמנסים להקשיב ולא מצליחים. יש לא מעט מצבים שחשוב לנו להקשיב, אבל אנחנו רואים שקשה לנו, מכל סיבה שהיא. כדי לחזור להקשבה, יש שלושה דברים שעובדים טוב עבורי, אז רציתי לשתף אתכם בהם. הנקודה הראשונה היא נקודה של מודעות פנימית ואמפתיה עצמית. שלב חשוב בתהליך זה פשוט לשים לב שההקשבה שלי נפגעה, ושהקשב שלי לא לגמרי עם הבן אדם, ושהמחשבה שלי נודדת. פשוט לשים לזה לב. אני יכול לבדוק עם עצמי איזה מחמשת החסמים נוכח עכשיו. נניח, האם אני מאוד חסר סבלנות, כי ברורה לי כבר מה התשובה, והבן אדם מושך זמן, בעיניי, בדרך שאני רואה את הדברים. אז אני שם לב שאני חסר סבלנות, או שאני נעול על איזשהו פתרון מסוים. יכול להיות שאני באינטראקציה עם מישהו קרוב אליי, נניח עובד שלי, או בן, בת, זוג, לא משנה, שעכשיו הם אומרים לי משהו שכביכול אני שומע אותו כאיזושהי האשמה או שיפוט כלפיי. במקום כזה מאוד לא פשוט להקשיב, וסביר להניח שהחסם של ההזדהות בא לידי ביטוי. אני לוקח צד פה בקונפליקט, אני מזוהה עם אותו צד שכרגע מותקף ומנסה להתגונן. אז דרך אחת זה לשים לב למה קורה בתוכי, איזה חסם נוכח, ולתת לעצמי אמפתיה, איזה צורך חשוב לא מתמלא ואיך אני מרגיש. יכול להיות שמה שמפריע לי להקשבה לא קשור בכלל לאותו אדם או לנושא שהוא מדבר עליו, קשור לפגישה שתהיה לי עוד שעה ושאני לא מוכן לקראתה. הרבה פעמים אחרי מודעות פנימית ואמפתיה כזאת, אנחנו יכולים לסמן את הדברים ולהניח אותם בצד ולחזור להקשבה. דרך נוספת זה לנסות לחזור להקשבה דרך חיבור לבן אדם. ופה, להבדיל מהתשובה שנתתי קודם לנעמה, פה כשאני שם לב שאני מתנתק, בלי קשר לאיפה הדובר נמצא עכשיו, אני אבקש בנימוס שיעצור רגע את דבריו, אני יכול להגיד לו משהו בסגנון, חשוב לי לא לאבד אותך, והאם זה בסדר שאני אגיד עכשיו מה ששמעתי כדי לוודא שאני לא מחמיץ שום דבר חשוב. ואז כשנכנסתי למצב טיפה יותר פעיל והתאמצתי להגיד את עיקרי הדברים וקיבלתי ממנו איזשהו פידבק, סביר להניח שאני במקום טיפה יותר מחובר. הנקודה השלישית היא נקודה שבעיניי חשובה מאוד, ושהרבה פעמים אנחנו לא משתמשים בה מספיק, מחשש שהצד השני ייפגע. יש מצבים שבהם אנחנו לא פנויים, בין אם אנחנו לא פנויים רגשית, ללא פנויים פיזית, או מה שזה לא יהיה. ומה שקורה לפעמים במצבים האלה, אנחנו מחכים כבר שהשיחה תיגמר, ומקווים שהבן אדם לא ישים לב שאנחנו לא פנויים. במקום להגיד בצורה ישירה שחשוב לנו מאוד להקשיב לו וקשה לנו לעשות את זה עכשיו, והאם זה בסדר שנקבע זמן אחר. מה שאני יודע להגיד שעובד ולא עובד עבורי זה באותם מצבים שאני לא באמת קשוב, וכשאני מושך את הזמן, הצד השני שם לב לזה ומאוד מאוד נפגע. אני זוכר סיטואציה שקרתה לי לפני כמה חודשים עם הבת שלי, שבדרך כלל אני נהנה מאוד להקשיב לה. היא התקלחה, הייתי איתה במקלחת, הרבה פעמים זה זמן האיכות שלנו. התחילה לספר לי על משהו שקרה לה בבית ספר, והמחשבה שלי, וזה היה במשך כמה דקות טובות, והמחשבה שלי נדדה הרחק, הרחק, הרחק. ומדי פעם אמרתי כן, ופה ושם, עד ש... בשלב מסוים היא עצרה והיא שאלה אותי שאלה ישירה לפנים. היא שאלה אותי, אבא, אתה לא באמת מקשיב לי עכשיו, נכון? ובאותו רגע קודם כל מאוד הקשבתי לאחרי השאלה הזאת, ודבר שני היה לי מאוד מאוד לא נעים, שפשוט לא חתכתי לפני זה, הייתי שם כשאני יכול להקשיב, אז לקח חשוב עבורי שאני משתדל ליישם אותו. אם הנושא הוא מאוד קריטי, מאוד חשוב, אני אעשה כל מה שאני יכול כדי להתגמש, כדי להתאים את עצמי לבן אדם, אולי אפילו יבטל דברים שיש לי אחרי זה. אבל בדרך כלל יש נושאים שסובלים דיחוי, והאנשים רק יעריכו את זה שאנחנו מדברים בצורה כנה כזאת, כי באמת חשוב לנו להקשיב וחשוב לנו לא לפגוע בהם. אוקיי. שוב אני רפרש את השאלות, לראות אם יש פה משהו שעולה. בינתיים לא. אני רוצה להגביר קצת את הקצב, כי עוד 14 דקות אנחנו נסיים את השיחה. דרך אגב, מאוד מאוד חשוב לי לסיים בזמן. אז אני אשתדל לא לגלוש מעבר ל-10 ורבע. אני כן נשאר כמה דקות אחרי 10 ורבע על הקו, למקרה שאנשים עוד רוצים לשלוח שאלות דרך כלי השאלות והתשובות, ולנהל איזשהו דיון מעבר למה שיש פה במצגת. אחד המצבים הנוספים, אני עובר לנושא הבא, ואתם יכולים לעקוב אחריי ולחפש אותו בדפי העבודה שלכם, זה בתחתית העמוד, תחתית אחד העמודים, לא יודע איזה עמוד בדיוק, פריצות דרך במצבים תקועים כשהצד השני לא משתף פעולה. שאלה נפוצה אצל אנשים, קושי מאוד שכיח, זה לי מאוד חשוב, אני מוכן לבוא לקראת, אני מוכן להשקיע אנרגיה, הכל הכל הכל, הצד השני לא משתף פעולה, מה עושים? האם בכלל אפשר לעשות שם משהו? ואני מציע פה שתי שאלות מפתח למצבים תקועים כאלה, שבהם לכאורה הצד השני לא משתף פעולה. עוד מעט תבינו למה אמרתי לכאורה. השאלה הראשונה, שאי אפשר להתקדם בלעדיה, זה שאלת הקונקט או קורקט. באיזה מצב אני כרגע? לפני כמה ימים עברתי סדנה, משתתף נתן דוגמה שהוא עבד במשך שנים ארוכות, הוא מורה באיזה מכללה, נתן דוגמה שהוא עבד במשך שנים ארוכות עם מנהל, והמנהל הזה היה במילים עדינות, אני לא אשתמש בכל המילים שהיו בסדנה שם, אבל אמר במילים עדינות, חושב רק על עצמו, לא פתוח, לא קשוב, כל היום מחפש להאדיר את עצמו וכו' וכו' וכו'. והוא אומר לי, איך עובדים עם בן אדם כזה? לא משנה כמה ניסיתי, לא משנה כמה פעמים באתי לקראתו, שום דבר לא עובד, הוא מרוכז רק בעצמו. אז השאלה הראשונה שהזמנתי אותו לשאול את עצמו, זה באיזה מצב הוא כרגע, קונקט או קורקט. ובתרגום לסיטואציה הספציפית הזאת, עד כמה חשוב לך באמת אבל ליצור קשר עם אותו בן אדם, שכרגע אולי אפילו אתה לא רואה אותו כבן אדם, הוא סוג של איזה אובייקט שרק מפריע לך ומקשה לך, מקשה עליך את החיים, עד כמה באמת חשוב לך להבין אותו, או שאולי אתה פשוט רוצה את הדרך הכי להעיף אותו מהעיניים שלך, או להשפיע עליו לעשות מה שאתה רוצה שיקרה, שאז זה שני דברים שונים לגמרי. ולא חייבים לענות על השאלה הזאת בקונקט. לפעמים אני במוד שהוא לא קונקט, אני בקורקט. כל עוד אני מודע לזה ולוקח אחריות על המעשים שלי, לגיטימי. אם חשוב לי להבין יותר את הבן אדם, להתחבר, גם אם אני מתוסכל, גם אם אני לא יודע איך עושים את זה, אבל זה חשוב לי, רק אז אני יכול להרשות לעצמי לשאול את השאלה השנייה, שהיא בעצם לתת לו אמפתיה. איזה צורך הוא מנסה למלא? זוכרים שאמרנו לפני כמה דקות שכל מה שאנחנו עושים הוא תמיד ניסיון למלא איזשהו צורך? אז אם אני יכול להתחיל להיות סקרן לגבי איזה צורך הוא מנסה למלא, מפה תבוא פריצת הדרך. עכשיו, הרבה פעמים התשובה הראשונה שעולה מאנשים במצבים כאלה הוא צורך בתשומת לב, צורך בשליטה, צורך שיעשו דברים בדרך שלהם. התשובות המיידיות האלה שנורות בקצב מהיר, שווה לבדוק אותם. בדרך כלל זה לא באמת צרכים ויותר שיפוטיות שעדיין יש לנו כלפי אותו בן אדם. ההמלצה שלי זה ללכת, פשוט כמו ילדים טובים שלומדים שפה חדשה, ללכת למאגר הצרכים ולבדוק איזה צורך הבן אדם מנסה למלא. עכשיו, זה שאנחנו מנסים להבין את הצורך או לנחש אותו, זה לא אומר שאנחנו מסכימים אליו. אנחנו יכולים מאוד לא להסכים לדרך שבה הוא נוקט, אבל כשאנחנו מבינים שזאת הדרך הכי טובה שהוא מצא כרגע למלא איזשהו צורך, אנחנו כבר במקום אחר מאשר כשאנחנו שופטים אותו ולא מבינים את הצורך. אם נבין את הצורך, אז קודם כל אנחנו רואים אותו בצורה קצת יותר אנושית, שמפחיתה חלק מהרעשים ומהעוצמות אצלנו. ומעבר לכך, משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, ייתכן שנמצא דרך לספק את הצרכים שלו, או לעזור לו למלא אותם, בלי לפגוע בצרכים שלנו. הסוד של תקשורת מקרבת זה גם וגם. לא הצרכים שלו על חשבון שלי, וגם לא להתקפל ולוותר ולהתפשר כדי לתת עדיפות לצרכים שלו. לא לצרכים שלו ולא לצרכים שלי. אז באותה נקודה שאנחנו מצליחים לשאול בסקרנות, תהיה בנו עוד שיפוטיות, הדברים לא נפטרים בשנייה, אבל ברגע שתתחיל להתעורר קצת סקרנות, כבר משהו פה מתחיל לזוז. באחת הסדנאות שהעברתי, משתתפת שהייתה מאוד כעוסה על משהו שמישהו עשה לה, וזה לא פעם ראשונה שהוא עושה לה, הזמנתי אותה לעשות את התרגיל הזה. ובמשך 5 דקות היא ניסתה, היא פשוט עברה על כל רשימת הצרכים, וניסתה להבין איזה צורך הוא מנסה למלא, והיא לא הצליחה. והיא הייתה מתוסכלת מזה. אבל מה שראיתי שקרה לה, משהו בשפת הגוף שלה השתנה. ומה שאמרתי לה באותו רגע זה שגם אם את לא מצליחה לנחש, או גם אם את לא מצליחה לשים את האצבע, זה פחות חשוב, הדבר החשוב שאת מנסה. והנה, תראי, בזה שאת מנסה, כבר משהו בתוכך השתנה. ואם תמשיכי לנסות, אז אני מאמין שבסופו של דבר גם יגיע איזשהו כיוון או איזושהי תשובה שיהיה אפשר לבדוק אותה. יש משפט של מרשל רוזנברג שאני מאוד מאוד אוהב, מוצג פה בשקף 16, אל תקשיבו למה שאנשים אומרים, תקשיבו לאיך הם מרגישים ומה הם צריכים. המשפט הזה לא מגיע ממקום של התנשאות, אל תקשיבו למה הם אומרים כי אתם יודעים יותר טוב מהם או כי הם לא מבינים מספיק, הוא מגיע ממקום של לפעמים מאוד מאוד קשה להקשיב לאנשים. אם למשל הטון שלהם גבוה מדי לטעמנו, או אם אנחנו עבורם האובייקט שפגע בהם והם מנסים לתקוף אותו, או אם יש לנו איזושהי מערכת יחסים עתירת שנים ואירועים איתם, ועכשיו יש פה משהו מאוד טעון. לא פשוט להקשיב לאיך הם מרגישים ומה הם צריכים, והמתנה הכי גדולה שאנחנו יכולים לתת להם זה לנסות לעשות את זה. מרטין בובר אמר שהמתנה הכי גדולה שאנחנו יכולים לתת לאנשים זה הנוכחות שלנו. בתקשורת מקרבת, הנוכחות האמפתית זה הניסיון להבין איך הם מרגישים ומה הם צריכים בלי לשפוט אותם. אז זה קצת לגבי מצבים שהצד השני לא משתף פעולה. כמובן שהמצבים האלה הם מצבים שנדרשת בהם מיומנות מסוימת, שהדברים שם פחות פשוטים, ושלאו דווקא אחרי מהלך אמפתי אחד או שניים כל העניינים נסגרים. בכלל, לחלק מהאנשים תקשורת מקרבת זה כמו ללמוד משהו חדש. לרכב על אופניים או ללמוד לשחות, וכשלומדים לשחות אז כדאי להתחיל במים רדודים ולאט לאט לעבור למים יותר עמוקים. אז זה היה לגבי מצבים שהצד השני לא משתף פעולה. אנחנו נמצאים ככה 5 דקות לסיום. אני רוצה להקדיש את החלק האחרון של השיחה לנושא שעבורי הוא מאוד חשוב. אשתף פה גם באיזושהי דוגמה אישית, אבל אני אעשה עצירה לרגע לראות אם עלה משהו חשוב בשאלות בינתיים ששווה התייחסות. אוקיי, שרון מכפר סבא כותבת שמאוד חשוב להגיע לאמפתיה מתוך תפיסת עולם אמיתית של ואהבת לרעך כמוך, או מתוך הכרת תודה אמיתית על תפקידים של הקרובים להתפתחותי האישית ולמימוש וכו'. אני מאוד 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 מסכים. ואהבת לרעך כמוך, במילים של מרשן ובמילים של תקשורת מקרבת, זה בדיוק להעריך את הצרכים בצורה שווה, ושהצרכים של בן הזוג שלי יהיו חשובים לי כמו הצרכים שלי, לא פחות ולא יותר. זה בדיוק הנקודה שמתייחסת לתפיסת העולם שכל כך חשובה שהזכרתי, שבלעדיה, אם נניח אני רק רוצה להשפיע על אותו מנהל מכללה שמתנכל לי או אני לא יודע מה, אני אחפש את הטכניקות, לא באמת מעניין אותי הבן אדם, אז תקשורת מקרבת לא תתאפשר. אז אני רוצה לסיים בדוגמה שעבורי הייתה, הראתה לי את הערך העצום והחשיבות הכל כך גדולה של אמפתיה. ואני רוצה לדבר על מצבים שבהם לא באמת יש יותר מדי מה לעשות, מעבר לפשוט לשבת ולהקשיב. זה יכולים להיות מצבים, למשל, של חיים ומוות, כשבאים נניח לנחם מישהו בשבעה, או מצבים שבהם משהו נעשה וקשה להחזיר אותו, בלתי אפשרי להחזיר אותו, אפילו מצבים שהם עוד לא הסתיימו, אבל עדיין יש שם מורכבות כל כך גדולה שלא כל כך ברור מה ניתן לעשות. והדוגמה שאני רוצה לשתף בה זה דוגמה שקרתה לי עם אבי לפני 2 בערך. בשנת 2009 התגלה אצל אבי סרטן, והתחיל תהליך אינטנסיבי מאוד של הרבה ניתוחים, הרבה טיפולים שנמשך קרוב לשנה. אבי נפטר בפברואר 2010, ומספר שבועות לפני שהוא נפטר יצא לי לשבת איתו. זה היה אחרי תקופה ארוכה שהוא בקושי אכל, הוא ירד מאוד במשקל. ידענו בוודאות כבר שריפוי פיזי לא אפשרי פה, ושזה רק עניין של זמן עד שניפרד. ובאחד הימים ישבתי איתו, וכדרך התקשורת המקרבת, חשבתי מה אני יכול, איזה ערך אני יכול לתת לו, ופשוט שאלתי אותו מה הוא צריך שאני יכול לתת לו. והתשובה שלו הייתה שמה שהוא צריך אני לא יכול לתת לו. אז זה סקרן אותי מאוד, ואמרתי לו, בוא תנסה אותי, מה אתה צריך? ואז הוא לקח את היד הימנית שלו וכיוון אותה בצורת אקדח לכיוון הראש. אז אתם יכולים לתאר לעצמכם, אם מדברים על חסמי הקשבה, איך, כמה קל ליפול פה למלכוד את ההזדהות או לכל דבר שהוא. ומה ששאלתי אותו, שזה הנוסחה של האמפתיה, רגש פלוס צורך, פשוט שאלתי אותו באותו רגע, עד היום אני לא יודע איך יכולתי להיות נוכח בצורה כזאת, אבל כך זה היה. שאלתי אותו, כל כך כואב לך שאתה רוצה למות? והוא חיכה איזה שנייה, עשה כן עם הראש, ואחרי עוד חצי שנייה אמר, ועכשיו תביא לי סנדוויץ'. אז זה לא ריפא אותו, הוא נפטר בסופו של דבר אחרי כמה שבועות, אבל זאת הייתה הוכחה עבורי, שכשבאמת רואים מישהו, באמת מקשיבים לו, לא מרחמים עליו, לא מנסים להשפיע עליו, לא מנסים לחנך אותו, להגיד לו כל מיני דברים, פשוט רואים אותו כמו שהוא, משהו שם משתחרר, משהו שם נרפא, גם אם לא פיזית, ופתאום אחרי שבועות שהוא בקושי אכל, פתאום הבן אדם רעב. הגענו לסיום השיחה. אני מקווה מאוד שהפקתם ממנה ערך ושהיא עמדה בציפיות שלכם. אני אשמח מאוד לקבל מכם משוב בפייסבוק או דרך האתר לגבי הערך שקיבלתם או לא קיבלתם מהשיחה הזאת. מה היה משמעותי עבורכם ואיך ניתן לשפר דברים, וכמובן גם רעיונות לשיחות נוספות שיהיו בהמשך. ואם התכנים שקיבלתם הערב והתכנים שאתם מקבלים במיילים או דרך האתר הם תכנים שמוסיפים לחיים שלכם, אני אשמח מאוד אם תמליצו גם לחברים שלכם להירשם, כי מתוכננים עוד הרבה מאוד תכנים לעתיד. אז תודה רבה לכולם. אני אעצור כאן וישאר על הקו בצורה שקטה עוד כמה דקות כדי לענות על שאלות במידה ויהיו כאלה שיגיעו במייל או דרך חלון השאלות והתשובות. אני כן ממליץ לכם, לעצמכם, לפני שאתם סוגרים את הערב והולכים לישון, לעשות איזשהו סיכום שפשוט ימקסם את הלמידה. ולסמן לעצמכם איזושהי, יש לכם את זה בדפים שלכם, איזושהי נקודה או שתיים או שלוש נקודות משמעותיות שאתם לוקחים מהשיחה פה. אם יש משהו שאתם רוצים להצהיר או להתחייב בפני עצמכם, או בפניי דרך אגב, אתם יכולים גם דרך השאלות בפניי, זה הזמן. ואם יש דברים נוספים שפתאום עולים לכם, שאולי לא קשורים לשיחה, אבל השיחה גירתה אותם, אז שווה לעשות את זה. אני ממליץ לעשות את זה עכשיו, כיוון שעוד לא הרבה זמן תלכו לישון, מחר זה כבר הלחץ של יום חדש, ודברים ככה לאט לאט דוהים ודוחים, אז כדי לעשות סגירה, closure, כמו שצריך לערב, אז זה שווה לתת לעצמכם את המתנה של עוד כמה דקות עם עצמכם. תודה רבה לכולם. סליחה על גזילת שלוש דקות מעבר לזמן שהובטח, ולהתראות במפגשים הבאים.